מסכת מנחות דף ט, נתחיל בעמוד הקודם, שש שורות מלמטה. גופה, אמר רבי יוחנן, שלמים ששחטן בהיכל כשרין, שנאמר, ושחטו פתח אוהל מועד, ולא יהיה תפל חמור מן העיקר. אומר רבי יוחנן, קורבן שלמים צריך לשחוט אותו בתוך העזרה, דווקא בתנאי שבאותה שעה אוהל מועד ההיכל הוא פתוח, כמו שכתוב פסוק, ושחטו פתח אוהל מועד. אומר רבי יוחנן, אם האדם לקח את הקורבן הזה והכניס אותו פנימה לתוך ההיכל ושחט אותו שם, הרי שזה כשר. למה? כיוון שהתורה תלתה את הכשרות של השחיטה בכך שזה פתח אוהל מועד. אז כלומר, אפילו שזה לא בתוך ההיכל, זה רק פתח אוהל מועד, זה כשר. אם כן, קל וחומר, אם זה בתוך ההיכל עצמו, שזה כשר. לא יהיה חמור, לא יהיה התפל חמור מן העיקר. עזרה, מה שהיא קשירה זה בגלל שזה פתח. קל וחומר, אם זה בתוך ההיכל עצמו, ודאי שזה כשר. מטיבי, רבי יהודה בתורה אומר, מנין שהם הקיפו גויים את העזרה, שכהנים נכנסים להיכל ואוכלים בקודשי קדשים ושערי מנחות, תמוד לומר, בקודש הקודשים תאכלנו, והלמה לקרא, לימה, בחצר אוהל מועד יאכלוה, ולא יהיה תפל חמור מן העיקר. מקשה הגמרא, כתוב, רבי יהודה בתורה אומר, אם חס ושלום גויים הקיפו את העזרה, זורקים שם אבנים, בליסטראות, אי אפשר לאכול בתוך העזרה. והרי קודשי קדשים, שירי מנחות, נאכלים דווקא בעזרה. האם הכהנים יכולים להיכנס פנימה לתוך ההיכל ולאכול את זה שם? אומר רבי יתרא, כן. למה? כתוב פסוק, בקודש הקודשים תאכלנו. כלומר, בתוך ההיכל. למה זה נקרא קודש הקודשים? מול חצר אוהל מועד, שהוא נקרא קודש, אז ההיכל נקרא קודש הקודשים. הכוונה היא קודש הקודשים ממש מעבר לפרוכת איפה שהארון ברית השם נמצא, אלא הכוונה היא להיכל. עד כאן דברי התנה. כלומר, שאם באמת זה הפסוק הזה בקודש הקודשים מדבר על העזרה, יש פסוק אחר בחצר אוהל מועד. אי ודאי בקודש הקודשים מדבר על ההיכל. עכשיו הגמרא שואלת, לפי דברי רבי יוחנן, בשביל מה צריך פסוק מיוחד בקודש הקודשים למד אותנו שישר לאכול גם בהיכל? הרי נעשה קל וחומר. ומה כאשר זה נמצא בעזרה, בחצר אוהל מועד, אפשר לאכול קודשי קדשים. קל וחומר, בהיכל עצמו, שעוד יותר ועוד יותר, שיהיה אפשר לאכול אותו. לא יהיה תפול חמור מן העיקר, אלא הכוחך שלא אומרים סברה כזאת. הגמרא דוחה. עבודה עד האדם עובד במקום רבו, אמרינן שלא יהיה תפל חמור מן העיקר. אכילה שאין האדם אוכל במקום רבו, תאמה דכתב קרא. הלאה, כתב קרא, לא יהיה תפל חמור מן העיקר, לאמרינן. באמת הגמרא יש הבדל. לגבי העבודה, הרי אדרבה, אדם עובד עבודה של רבו במקום רבו. לכן בזה, אכן, הסברה אומרת, שאומרים לא יהיה תפל חמור מן העיקר. אם יכול האדם לשחוט את הקורבן בעזרה, כמובן שאדם יכול לשחוט את הקורבן בתוך ההיכל. אבל לגבי אכילה, אדרבה, לא ראוי, לא מכובד שאדם יאכל במקום רבו. בא הקדוש ברוך הוא ואמר שאפשר לאכול בעזרה. אבל נאמר שיהיה מותר לאכול גם בתוך ההיכל, זה מניין לך? לאכול במקום רבו, מניין לך? ולכן היה צריך פסוק מיוחד, קודש הקודשים תאכלנו. לולא זאת, לא היינו אומרים על זה שלא יתפל חמור מן העיקר. לכן צריך פסוק מיוחד. איתמר, בלעלה חוץ לחומת עזרה. רבי יוחנן אמר פסולה, שלקיש אמר כשירה. יש לקיש אמר כשירה דכתיב, ויצר עליה שם יתן ללבונה, והדר, והביאה את בני אהרון הכהנים, וקמץ, מחמצה ואילך מצוות כהונה, למילה יציקה ובלילה, שקשירים בזר, ומתכונה לבעיה, פנימנמי לבעיה. ורבי יוחנן אמר פסולה, כיוון דעשייתה בכלי שרתו, נהידי כהונה לבעיה, פנים מהת בעיה. תעניה כבתי ידי רבי יוחנן, בללה הזר כשרה, חוץ לחומת העזרה, פסולה. את המנחה צריך לבלול בתוך העזרה. אומרת הגמרא, מה הדין אם אדם בדיעבד בלל את המנחה מחוץ לחומת העזרה? רבי יוחנן אמר, המנחה הזו פסולה. שתכחיש אמר מנחה הזו כשרה. יש תכחיש אמר כשרה מדוע? הרי הבלילה של המנחה עם השמן לא צריך לעשות את זה על ידי כהן. מניין לנו? כי כתוב הפסוק, ויצק עליה שמן, ויצא עליה לבונה, ואחר כך כתוב, והביאה על בני אהרון הכהנים וקמץ. כלומר, אז בקמיצה צריך להיות בני אהרון הכהנים, אבל בבלילה שקודם לכן, לא חייב להיות על ידי כהן. ואם כן, כמו שהמעשה של הבלילה זה כשר בזר, מלא גם כי זה לא חייב לעשות על ידי, לא חייב לעשות בתוך העזרה, פנים נמי לבעיה, לא צריך לעשות בפנים. ואילו רבי יוחנן אומר, שמנחה שבללה בחוץ פסולה. למה? כיוון שהרי צריך לבלול את זה בתוך כלי שרת. צריך לתת את המנחה בתוך כלי שרת, ושם בוילים את זה. והרי כידוע, כלי שרת הוא מקדש אך ורק כאשר הוא נמצא בתוך העזרה. אם אדם לקח כלי שרת, והוא שם אותו מחוץ לעזרה, ושם האדם הניח בתוכו את הסולת, זה לא מקדש. אז אם כן, ודאי צריך לומר שאדם הזה הכניס את הכלי שרת לתוך העזרה, ושמה הניח בתוך זה את אותה המנחה. אז אם כן, כמה שזה חייב לעשות בתוך כלי שרת כדי שיתקדש, אז אם כן, אף על פי שזה לא חייב לעשות על ידי כהן, מכל מקום צריך גם לבלול את זה שמה בתוך העזרה. אומרת הגמרא, חן הבריתא אומר כדברי רבי יוחנן, בללה זר כשרה, כמו שריש לקיש הביא לימוד מהפסוק, אבל חוץ לעומת העזרה פסולה. כסברת רבי יוחנן, איתמר, מנחה שחסרה קודם קמיצה. רבי יוחנן אומר, יביא מתוך ביתו וימלאנה. שלקיש אמר, לא יביא מתוך ביתו וימלאנה. רבי יוחנן אמר, מביא מתוך ביתו וימלאנה, קמיצה קו עליה. שלקיש אמר, לא יביא מתוך ביתו וימלאנה, קדושת כלי קו עליה. התיבר רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, חסר הלוג, אם עד שלא יצח ימלאנו, תיוטה. כאשר האדם מביא מנחה, הוא מניח את זה בתוך כלי שרת, ואז זה נעשה קדוש בקדושת הגוף. לאחר מכן לוקחים משם את הקמיצה. מה הדין עם אותה מנחה? עשרון, שני עשרון, כמה שאותו אדם מתנדב. לאחר שהוא שם את המנחה הזו, את הסולת, בתוך הכלי, אז לפני שקמץ, המנחה הזו נחסרה, נשפח ממנה מעט. רבי יוחנן אמר, אין בעיה. יביא מתוך ביתו עוד סולת, וישפוך שם לתוך המנחה, כדי שיהיה מידה מדויקת, ואז זה כשר, אפשר לקמוץ ולהקטיר ולאכול. ולריש לקיש אמר, אי אפשר להביא עוד סולת מביתו, למלא את זה, כדי שיגיע למידה הנכונה. למה? מה הסברות של כל אחד? רבי יוחנן אומר, הרגע של הקמיצה, זה מה שקובע שזוהי המנחה. כי זה נקמץ מתוך המידה הזו, מתוך הסולת הזו. אבל לפני כן, נכון שזה הסולת הזו קדושה, אבל זה לא קבוע שרק הסולת הזו היא המנחה הזו. לכן, אם חסר מעט, תביא עוד מהבית ותשלים למידה הנכונה. ואילו ריש לקיש אומר, אי אפשר למלא מהבית. מדוע? מפני שברגע שאדם שם את המנחה בתוך הכלי, זה יתקדש. זוהי המנחה. אם נחסר מנה מעט, נחשב שמנחה חסרה, ומלה היא פסולה. הקשה רבי יוחנן לריש לקיש. כתוב לגבי מצורע, שהרי כשהוא מביא את הקורבן שלו, צריך להביא איתו גם כן לוג שמן. והלוג הזה, אם הוא נחסר, נשפח מנו מעט. אז המשנה במסכת נגעים אומרת, אם הוא עדיין לא יצק על כפו, הכהן יוצק על כפו השמאלית, ולוקח מכפו ומזה, כנגד הפרוכת, על תנוך אוזנו, בוהן ידו ובוהן רגלו של אותו המצורע. אם הוא עדיין אותו הכהן לא יצק מהלוג שמן לתוך כפו, אז אומר התנה, יביא, ימלאנו, יביא עוד שמן מביתו, ימלא את המידה כדי שיהיה לוג שמן. והידי כך זה קשר. הרי המעשה של היציקה מתוך לוג השמן לכף הכהן, זה בעצם כעין מעשה הקמיצה. ואם כן, כמו שם ראינו, שאף על פי שהניח את הלוג שמן בתוך הכלי, מכל מקום, כל זמן שלא עשה את היציקה, יכול למלא אותו מחדש. הוא הדין לגבי מנחה, אף על פי שנחתרה מעט לאחר שתים אותה בכלי, כל זמן שלא קמץ, יכול למלא אותה מחדש. ואת הגמרה שאכן זו תיובתה ותשובה על דברי ריש לקיש. איתמר, שיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה. ויוחן אמר, מכתיר קומץ עליהן. ריש לקיש אמר, אין מכתיר קומץ עליהן. אם האדם הביא מנחה, במנחה הזו הוא לקח מן הקומץ כדי להקטיר אותו. ולאחר מכן, אותה מנחה שנשארה בכלי, זה נקרא שיריים. אותה מנחה הזו היא עומדת לאכילה, לאחר שיקטירו. השאלה היא, האם באמת אפשר להקטיר עכשיו או לא? כי ברגע שהוא קמת, אז אנחנו יודעים עכשיו שזו המנחה, אי אפשר להוסיף עליה כלום. רבי יוחנן אומר, יכול להקטיר את הקומץ. כיוון שבשעה שקמת, המנחה אכן הייתה שלמה, הייתה בדיוק במידה הראויה. ולא ריש לקיש אמר, לא יכול להקטיר את הקומץ, כיוון שהשיריים הם חסרים מהמידה שלהם, אז אי אפשר להקטיר אז את הקומץ. אליבא דרבי אליעזר, כולי עלמא לא פליגי. כלומר, גם לפי דעת ריש לקיש, הוא מודה שיכול להקטיר את הקומץ. כי פליגי אליבא דרבי יהושע. איפה ראינו דעת רבי אליעזר ורבי יהושע? דתנן, נטמאו שיריה, נשרפו שיריה, עבדו שיריה. כמידת רבי אליעזר כשרה, כמידת רבי יהושע פסולה. אומר התנה, אם השיריים של המנחה הם נטמאו או נשרפו או עבדו, לפי שיטתו של רבי אליעזר, הרי שהמנחה הזו כשרה. לפי שיטתו, כמידת כלומר כשיטתו של רבי יהושע, אכן היא פסולה. מאן דפסל כרבי יהושע, ריש לקיש שאמר שאין מקטיר קומץ עליהם, הוא אומר, הנה אני כדעת רבי יהושע, כמו שכתוב כאן הברייתא. ומאן דמחשר, עד כאן לאמר רבי יהושע הטעם, אלא דלא ישתייר. אבל אחד ישתייר, אפילו רבי יהושע מודה לה. דתניא, רבי יהושע אומר, כל הזבחים שבתורה, שישתייר מהם כזית בשר או כזית חלב, זורק הדם. כהתי זית בשר, כהת זית חלב, אינו זורק את הדם. ובעולה, אפילו כהתי זית בשר, כהתי זית חלב, זורק את הדם. מפני שבעולה כולה כליל. נעצור כאן לרגע באמצע הברייתא. אומרת הגמרא, רבי יוחנן שסובר, שאם המנחה, שיריים שלה חסרו בין קמיצה להקטרה, הוא יכול להקטיר את הקומץ, הוא אומר, אני סובר שאפשר להקטיר את הקומץ גם לפי דעת רבי יהושע. למה? כל מה שרבי יהושע אמר, שמתמאו שיריה, נשרפו שיריה, עבדו שיריה, אכן זה פסול, אי אפשר להקטיר את הקומץ. זה מדובר דווקא כאשר כל השיריים נטמאו. הכל נשרף, לא נשאר כלום. וממילא הרי קומץ בא בשביל להתיר את השיריים. אבל כאן בשעה שכל השיריים נטמאו, נשרפו, שעבדו, אם כן הקומץ אין לו מה להתיר. לפיכך הוא אמר, פסולה. אבל במקרה שאנחנו דיברנו, דיברנו שסך כל השיריים האלה חסרו, נשפך מעט מהשיריים. כיוון שעדיין נשאר חלק בשיריים, אז מלא בהחלט יגיד לך, יודע רבי יהושע, שאכן אפשר להקטיר. מביא רבי יוחנן ראיה לדבריו, שרבי יהושע יש לו חילוק בין נשאר שיריים לבין לא נשאר. רבי יהושע בעצם יסוד הדברים שלו, זה בכלל לא דיבר לגבי מנחה. הוא דיבר לגבי קורבן. שם נחלקו רבי עזר ורבי יהושע. מה המחלוקת שם? רבי יהושע אומר, כל הזבחים שבתורה, אם זה חטאת, אם זה שלמים, כל קורבן שהוא, שנשתייר מהם כזית בשר או כזית חלב, כלומר, הבשר נטמא או נשרף או עבד, אבל אם נשאר כזית בשר, ומלא אם הוא יזרוק את הדם, הדם הזה התיר את הבשר הזה לאכילה, או שישאר כזית חלב, הידי שיזרוק את הדם, ממלא יהיה מותר להקטיר את החלב על גבי המזבח. אז אם כן, יש פה בזריקת הדם היתר כלשהו. באופן שכזה, אומר התנה, רבי יהושע זורק את הדם. אבל נשאר כחצי זית מהבשר שעומד לאכילה. ונוסף לזה אפילו כחצי זית חלב. הוא לא יכול לזרוק את הדם. מפני שהדם לא מתיר לא כזית בשר לאכילה, ואפילו לא מתיר כזית חלב להקטרה. חצי זית זה היה אנשים של אכילה בכלל. ולכן אי אפשר לזרוק את הדם. ואילו לגבי קורבן עולה, אפילו אם שאר כחצי זית בשר וכחצי זית חלב, יכול לזרוק את הדם. פני שבעולה הרי גם הבשר וגם החלב כולו קלי להשם. אז כיוון שזריקת הדם מתירה את אותו הכזית הזו שמצורפת עם בשר וחלב להקטרה, לכן מלא אפשר לזרוק את הדם. מה רואים מכאן? שרבי יהושע הוא מודה שכאשר אכן הכל נשרף, הכל עבד, אז לא יזרוק את הדם. אבל אם נשאר משהו שמלא אותה זריקה היא מועילה להתיר בו, אז הוא מתיר. הוא עדי בענייננו. מתי רבי יהושע אמר שאם נטמאו שיעריה פסולה, כיוון שהכל נטמע, אם כן שמה תקטיר, זה לא מתיר שום דבר. אבל, כמו המקרה שלנו, שחסר מהשיריים האלו, ועדיין נשאר לך כמות גדולה מהשיריים של המנחה, שהם עדיין ראויים לאכילה. לפיכך, יודע רבי יהושע שיקטיר את הקומץ כדי להתיר את השיריים שנשארו באכילה. כן אומר רבי יוחנן, אמרתי דבריי גם על יבא דרבי יהושע. נסיים את הבריתה, ובמנחה, אף על פי שכולה קיימת, לא יזרוק. אומר התנא, לגבי קורבן מנחה, אף על פי שכל המנחה קיימת, לא יזרוק את הדם. שואלת הגמרא, מנחה, מה יעבילתה? מה שייך לגבי מנחה זריקה דם? זריקה דם זה בא להתיר קורבנות, לא בא להתיר מנחה. אמר הפפה, מנחת נסחים, סקה תחה מן ההועיל ובהדי זבח התיה, כי גופה די זבח דמיה, כמשמע לאן. אומרת הגמרא, כוונת תנא לומר, הרי יש קורבן עולה, קורבן שלמים, שכאשר אדם מביא אותם, אז הוא גם כן צריך להביא איתם מנחת נסחים, מביא איתם מנחה. והמנחה הזו, אומר התנא, אם כל הבשר נטמא, ממילא אמרנו שלא יזרוק את הדם. בתנא לחדש, אף על פי שהמנחה קיימת, אל תאמר בוא נזרוק את הדם כדי שיתיר את המנחה באכילה. כמה שמע לאן? שלא. המנחה זה רק תפל לזבח, כיוון שהזבח עצמו הוא נשרף או עבד, אי אפשר לזרוק את הדם שלי להתיר את המנחה באכילה. ומאן דפסל, שאני אחד אמר חירה והרים הכהן מן המנחה את הזכרתה והכתר המזבחה. המנחה עד דעיתה לכולה המנחה. אומרת הגמרא, מה יענה על זה ריש לקיש? הרי ריש לקיש אמר, של אם שירי מנחה שהם נחסר מהם, הדין הוא שזה פסול, לא יקטיר את הקומץ. ולמה? הוא אמר שהוא הולך כדעת רבי יהושע. אבל הרי לך אורה, זה לא דומה לרבי יהושע. כי רבי יהושע שמה דיבר כאשר כל המנחה נטמעה או נשרפה או עבדה. אבל כאשר רק חלק מן הנחסר, לך אורה רבי יהושע יתיר בדבר הזה. איך יש לקיש אומר שהוא הולך כדעת רבי יהושע? עונה הגמרא, רבי יהושע אכן לא למד את זה מתוך המשנה. הוא למד זה מכוח הפסוק. כתוב, והרים הכהן מן המנחה את הזכרתה והקטיר המזבחה. מן המנחה, משמע מנחה ידועה, עד איתה לכולה מנחה. דווקא כאשר יש עדיין את כל המנחה שהייתה בשעת הקמיצה, רק אז הוא יכול לכן להקטיר המזבחה, יכול להקטיר לה למזבח. אבל אם נחסר הוא לא יכול. וידך, מן המנחה, מנחה שהייתה כבר בשעת קמיצה יקטיר. ואגב דהשת אינה שלמה. אומר עד רבה, הפסוק שאומר מן המנחה, אומר רבי יוחנן, אומר והרים הכל מן המנחה את הזכרתי הזדיחה. בא לומר לך שאם בתחילה שעת הקמיצה הייתה שלמה, אבל על פי שעכשיו אינה שלמה, גם כן יכול להקטיר על המזבח. אם כן, מחלוק בריש לקיש לרבי יוחנן, איך להבין את הפסוק הזה. את עיוור רבי יוחנן לריש לקיש. עד שלא פרקה נפרס תחמה, הלחם פסול ואין מקטיר עליו את הבזיחין. ואם משפרקה נפרס תחמה, הלחם פסול ומקטיר עליו את הבזיחין. לגבי לחם הפנים, היו מניחים אותו על שולחן הזהב בתוך ההיכל, ושם היו גם כן שני בזיחים של לבונה. וביום שבת, לאחר חצות היום, היו לוקחים את שני הבזיחים האלו, וכן לוקחים את הלחם, ושמים לחם חדש ובזיחים חדשים. אסור עדיין לאכול מהלחם עד שיקטירו את שני הבזיחים שיש בהם לבונה, ואז מותר לאכול את הלחם. אומר התנא, אם עד שלא פרקה, כלומר לפני שסילק את הלחם משם, נפרס לחמה, אחד הלחמים מ-12 לחפנים נשבר, הדין הוא שהלחם פסול והוא לא יכול להקטיר עליו את הבזיחים כדי להתיר אותו. זה בעצם מקביל למה שאמרנו שנחסר מן המנחה. אז כאילו נחסר מן המנחה לפני הקמיצה. הכתרת הבזיחים זה כמו הכתרת הקומץ. ואם שפרקה, אם לאחר שהוא סילק משם את לחם הפנים, אז נפרס לחמה, הלחם אונם הוא פסול. הכתרת הבזיחים לא תועיל כדי להתיר אותו, אבל מכל מקום מקטיר עליו את הבזיחים, מפני שכבר היה ראוי להקטיר באותה שעה את הבזיחים. דרך אגב, הגמרא מפרשת את הקטע הזה, למרות שזה לא, ההסבר הוא לא נחוץ לקושייה שלנו, דרך אגב, הגמרא מביאה את ההסבר, אמר בלעזר, לא פרקה ממש, אלא כיוון שהגיע הזמנה לפרק, אף על פי שלא פרקה. אמר לו, אומר ככה בלעזר, לא הכוונה היא שזה דווקא אם הוא פרק, כלומר לקח בפועל ממש את לחם הפנים, ואחר כך, אז אחד הלחמים נפרס, נשבר, אז באמת אפשר להקטיר. אלא אפילו אם לפני שהוא לקח, אבל מכל מקום הגיע חצות היום, שהיה ראוי לפרק, היה מותר כבר לקחת את לחם פנים משם, הדין בזה שאם הלחם נשבר, מותר להקטיר את הבזיחים. על כל פנים, מה למדנו כאן מהמשנה הזאת? למדנו כאן שאם אותו לאחר שפרקה, לאחר שלקח משם את לחם הפנים, נפרס לחמה, אבל כפי שהלחם הוא פסול, מכל מקום יכול להקטיר את הבזיחים. אם כן גורים גם פה הוא הדין לענייננו, שאם המנחה הזאת, השיריים שלה, הם נחסרו, כמו ששם הלחם נפרס, בכל זאת אפשר להקטיר את הקומץ, כמו שם אפשר להקטיר את הבזיחים. אמר להמני, רבי לעזרי, אמר לו, המשנה הזו הולכת כדעת רבי לעזר, שסובר שאכן אפשר להקטיר את הקומץ, אף על פי שהשיריים פסולים. אבל, לפי דעת רבי יהושע, אני אמרתי לך, שהדין הוא שאין להקטיר את הקומץ. אמר לענה, מין הלך משנה שלמה, ואמרת לי, את רבי לעזר, אי רבי לעזר, מי אריה נפרס, אפילו שרוף ועבוד, נמים עכשיו, השתיק. אמר לו רבי יוחנן, איך אתה עונה את תשובה שזו רבי לעזר? הרי המשנה הזו זו משנה שלמה, כלומר, משנה שלא הובאה בה שום דעה חולקת, משמע שהדבר הזה מוסכם. וגם יתרה מכך, אני אוכיח לך שהדבר הזה מוסכם גם על ליבה דרבי יהושע. למה? כי אם זה אך ורק כבשיטת רבי לעזר, אז אם כן, מדוע התנה אמר שנפרס לחמה? התנה היה אומר, אפילו נשרף לחם, עבד לחם, כלומר שהוא עבד לגמרי, גם כן היה כשר. אלא הכוכח, שהמשנה הזו הולכת כדעת רבי יהושע, שהוא אומר אם באמת הכל נשרף ועבד, אז זה פסול. אלא מה? שכאשר זה נפרס, זה נחשב שעדיין על כל פנים נשאר מעט, ופיכך כמה שנשאר, זו הסיבה שהוא מכשיר. הוא מכשיר, מתיר להקטיר את הבזיחין. מועדים בעינינו, אם שעדיין נשאר עדיין מהשיריים של המנחה, יהיה מותר גם כן להקטיר את הקומץ. יש לקיש עליו השלום שתק, כלומר הסכים לקושייתו של רבי יוחנן. והמאי שתק, למלא ציבור שני, הואי בישתירי תומלי גבי הוא, ישתירי נמי חיסרון. אמר עבדה ברהבה, זאת אומרת, החיסרון כבעל מום דמי, ואין בעל מום בציבור. שואלת הגמרא, לכאורה, מדוע הוא שתק? הרי לכאורה יכול היה לענות לרבי יוחנן ולומר לו, שם הרי זה לחם פנים, זה קורבן ציבור. וקורבן ציבור, כיוון שראינו שהתורה הקלה שבקורבן ציבור אפילו טומאה הותרה בציבור, הוא הדין גם כן שיהיה מותר לגבי חיסרון. אם הלחם הזה נחסר, המנחה הזאת נחסרה, אז גם כן מותר להקטיר את הבזיחין האלו. אל תדמה לי לגבי מנחת יחיד, למה הוא לא תירץ לו כך יש לקיש? אומר עבדה ברהבה, מכאן אנחנו מדיעים, אם אשר יש לקיש לא תירץ את זה, כנראה החיסרון שהמנחה או לחם הפנים, זה גם כמנחה, אם זה נחסר, נחשב כמו בעל מום. וממילא, כמו שוודאי גם בקורבן ציבור, אם יש בו בעל מום, זה פסול להקרבה. לא אומר התורה הקלה בקורבן ציבור, בתומה מלתקל גם בבעל מום. והדין שאי אפשר להקל בחיסרון. אם באמת חיסרון פוסל בקורבן יחיד, חיסרון היה פוסל גם בקורבן ציבור. יתיר רפפה וכאמר להשמעתה. אמר לרב סב בר שמעיה לרפפה, מילה הסכינה דרבי יוחנן דריש לקיש מנחת העומר דציבור הוא, ופליגה. מספר את הגמרא שרפפה אמר את הסוגיה שלמעלה, כולל מה שוכח רבדה ברהבה מכאן, ששאל למה שתק, יאמר לציבור שני, ומה שהוא הוכיח מכאן, שחיסרון כבעל מום דמי. אמר לו עזר רב יוסף בר שמעיה, מה בכלל הקושיה, מדוע ריש לקיש לא ענה ציבור שני? ייתכן הרי שרבי יוחנן וריש לקיש נחלקו בכל מנחה, אפילו במנחת ציבור, דהיינו מנחת העומר, גם בזה, לבדעת ריש לקיש, אם מנחת העומר נחסרה שירי המנחה לאחר הקמיצה, ריש לקיש אמר שזה פסול, אי אפשר להקטיר את אותו קומץ, ולכן יפה הקשה לו על כך רבי יוחנן, שהרי גם לחם פנים זה מנחת ציבור, חוס ראינו שישר להקטיר. לכן ריש לקיש לענה לו ציבור שני, מפני שריש לקיש לפי דעתו שהוא פוסל, הוא אמר מפורש, גם מנחת העומר גם כן יש לפסול. אמר רבן קיו, תנא חדה מסולתה שאם חסרה כלשהו פסולה, משמנה שאם חסרה כלשהו פסול, ותני אידך והנותרת ממנחה, פרט למנחה שחסרה היא, שחסר קומצה שלא יקטיר מלבנתה כלום. תראה קראי בחיסרון, למה לי? לאו חד למנחה שחסרה קודם קמיצה, וחד לשירם שחסרו בין קמיצה להקטרה, אותיותא דרבי יוחנן בתרוויהו. בר מלכי אומר, יש שתי ברייתות שכל אחת לומד מפסוק אחר, שאם המנחה חסרה היא פסולה. פסוק אומר, והביאה אל בני אהרון הכהנים, וקרמץ משם מלא קומצו מסולתה ומשמנה על כל לבונתה, והכתיר המזבח הזכרתה המנחה מזבחה, אישי ערך מהשם. הפסוק הבא, והנותרת מן המנחה, לאורם עליו קודש קדשי מאישי השם. אז התנא הראשון דורש כך, מה שכתוב מסולתה, משמע מכל הסולת שלה, אם חסרה כלשהי, כלשהו מהסולת, זה פסולה. משמנה, שאם חסר כלשהו מהשלוג שמן שצריך לשים במנחה, אז זה פסול. לעומת שבריתה אחרת, שלומד שחיסרון פסול, מהפסוק הבא, והנותרת מן המנחה, משמע, שלאחר הקמיצה שהוזכר הפסוק הקודם, כל הנותרת מן המנחה, אז קודש קדשים. מתי אתה יכול להקטיר את זה? דווקא שהנותרת מנחה, כל מה שנשאר, נשאר הכל. פרט למנחה שחסרה היא, שדיינו נחסר מן המנחה, ומלאז כבר לא נותרת מנחה, זה נותר מן החיסרון. או שחסר קומצה. אם הקומץ, חרדם קמץ, נחסר מעט, אישר להקריב. ושלא יקטיר מלבונתה כלום. אם הוא לא יקטיר את הלבונה, אז כל האופנים האלה כולם, לומד התנא מהפסוק הזה שהמנחה פסולה. שואל עכשיו רב מלכיהו, למה צריך שני פסוקים כדי ללמד אותי שמנחה שהיא חסרה פסולה? חורה נראה לומר, שהפסוק אחד בא ללמד אותי שאם המנחה נחסרה לפני שקמץ הכהן, אז באמת זה פסול. למה? הפסוק הראשון אומר, וקמץ משם מלוא קומצו מסולתה, מתי יכול לקמוץ? דווקא אשר כל הסולת מלאה, כל העיסרון כולו בשלמותו. אבל אם נחסר, לא יכול לקמוץ. והפסוק השני בא לומר לך, הנותרת מהמנחה, שגם לאחר הקמיצה, אם חסרו שיריים, גם כן זה פוסל. ואם כן, קשה על רבי יוחנן בשתי הלכות האלה. כי רבי יוחנן אמר שמנחה שחסרה לפני הקמיצה, ימלא את זה מביתו. ועוד רבי יוחנן אמר עכשיו, שאם חסרה בין קמיצה להקטרה, יכול להקטיר. יכולה קושיה עליו, בשני הפסוקים האלו, דוחה הגמרא, לא. חד מנחה שחסרה קודם קמיצה, דאי מביאים ביתו וימלא נעיל, ואילה לא. וחד שירים שחסרו בין קמיצה להקטרה, דאף אגד דמקטיר קומץ עליהן, אותן שיריים אסורים לאכילה. אומרת הגמרא, למה צריך שני פסוקים לפי דעת רבי יוחנן? הפסוק הראשון בלמד אותי, שאם המנחה לאחר שדם הביא עיסרון, לפני שקמץ נחסר. הפסוק בלמד אותנו שזה פסול, אבל מה זה פסול? פסול הכוונה היא שאתה לא יכול לקמוץ, כמוץ שהוא כשזה עדיין חסר. אלא מה צריך לעשות? למלא את זה, יביא עם ביתו ימלאנה, ואז נחיימים, מותר לקמוץ. הפסוק בלמד אותן שכל זמן שלא מילה, אז אי אפשר לקמוץ. והפסוק השני, מה בא להשמיענו? בא להשמיענו שאכן אם המנחה נחסרה בין קמיצה להקטרה, שהשיריים פסולים. רבי יוחנן אמר שיכול להקטיר את הקומץ, אבל הוא מודה שמכל מקום השירה של המנחה אסורים באכילה. וזה למדתי הפסוק השני שאמר אותרת מהמנחה. דיבר לו, לדברי האומר, שיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה, מקטיר קומץ עליהן דעת רבי יוחנן, אותן שיריים, המנחה שנשארה לאכילה, מה הן באכילה? אמר זעירי המקרירה, והנותרת מן המנחה. משמע הנותרת ולא הנותרת מן הנותרת, בתחלה הוא קמץ, נשאר, אחרי זה עוד נפל, עבד חלק, אז כבר נוקרן יותר ויותר, זה כבר עשו באכילה. ורבי ינאי אמר, מן המנחה, מנחה שהייתה כבר, רבי ינאי אומר את אותה הלכה, אבל אומרת לו שלומדים את זה, הדין הזה, ממילה אחר פסוק, והנותרת מן המנחה, משמע מאותה כמות שהייתה קודם לכן בשעת הקמיצה. אבל אם זה נחזר לאחר מכן, זה לא על זה נאמר, על זה המשך הפסוק להרון לבניו שיוכלו את זה. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.